אוקיי, חבר'ה, אנחנו מתחילים את ה-real business. אנחנו מתחילים את הסוגיות השמנות. בשבוע הראשון נשארנו במי מנוחות של הדפים הראשונים של הלימודים התיאורטיים. אנחנו עכשיו מתחילים לעלות שרוולים ולהיכנס לתוך עוד הסוגיות. אוקיי, אז בואו נסכם מה שראינו בשבוע הקודם ונתקדם אם ירצה שם במחלוקת המפורסמת בין רבינו תם לבין הרי. המחלוקת עולה בדף י' ז', אבל אי אפשר ללמוד דף ת' ז', עד שלומדים את י' ז', אז אנחנו קיפלנו אותם יחד. ראינו שיש שיטת רבא, ולפי רבא כל הדין של עירוב תבשילין נועד לכבד את... לפי רבא, הדין של עירוב תבשילין נולד לכבד את
שבת.
לא מחובר, לא קשור ליום טוב לכבד את השבת. לפי רבשי, אני מכבד את היום טוב. איך אני מכבד את היום טוב? אני גוזר, אני דורג, אני מגין, אני אוסר. אז גישה אחת שראינו לפי רבי חסדא בגמרא בפסחים, מה זה עירוב תבשילין? מילה אחת, שיטת הרמב״ם, ארבע אותיות, הקר. זה רק הקר. ואז כמובן נצפה לכל מיני נפקמינה שזה סתם הקר. לפעמים אולי זה יחמיר עליי, לפעמים זה יקל עליי. נראה שאני נראה בהמשך. מאידך ראינו שאפשר להתייחס לעירוב תבשילין בדרכים אחרות. לפי רש"י, מה זה עירוב תבשילין? אתה מתחיל תהליכים. חכמים גזרו שאסור להתחיל תהליכים ביום טוב לשבת, אבל מותר להמשיך, לסיים. אז מערב יום טוב אני מתחיל בישול. אם התחלת בישול לשבת מערב יום טוב, מותר לך לסיים את הבישול ביום טוב. זה מה שרש"י אומר בדף ט"ו עמוד ב'. שנראה היום שיש אולי עוד בישולים שזוכרים ככה, לא רק רש"י. אולי יש נכד של רש"י, לא יודע. אולי יש נכד של רש"י שגם יגיד ככה, אולי כן, אולי לא. אני לא מחייב. מאידך ראינו שלפי הרייבד, מה זה עירוב תבשילין? אני לא מתחיל תהליכים, אני מערבב? סידות? אוכל? אולי כן, מערבב. מערבב את האוכל, מערבב את הסידות. בעצם ברגע שהפכתי אוכל של שבת לזהה לאוכל של ים טף, אז מי שמכין לשבת בעצם מכין לים טף, ומותר להכין לים טף. אדם שנמצא ביום שישי, בשעה ארבע, מכין לשבת, קוגל צ'לן, זה ליום טוב, אל תדאג. זה הרמה? לא, כי ההלכה עזרה לי להתקבל הרמה. אדם סתם בלי ערב תבשילין, שבשעה ארבע וחצי בשישי מכין לשבת, קוגל, אתה לא מכין לשבת, אתה מכין לשבת. אבל כבר הכנתי אוכל של שבת, וכל האוכל שאני אוכל עם יום טוב, משולב עם האוכל של שבת, כי הכל זה ביחד, אני אוכל סעודות משותפות, אוכל משותף. אז מה שאני מכין בארבע וחצי, שישי, לשבת, זה בעצם הכנה לי יום טוב, ומותר לי להכין לי יום טוב. זאת שיטת הרייבד, אני מערבב אוכל של שבת, ערב תבשילין, בצורה ליטרלית, אני מערבב את כל התבשילין, את כל האוכל, ואז מי שמכין לשבת, בעצם מכין לי יום טוב, כי הכל זה סיר אחד וקופה אחת. וראינו גישה אחרונה, שהיא אולי הכי שפתנית, גישת הרדבה וגישת הרשבה, אני לא שם הכר, אני לא מתחיל תהליכים, אני לא מערבב אוכל. מה אני כן עושה? מערבב ימים. אני הופך שבת ויום טוב ליום אחד ארוך, שמרצה שם זה אולי הוביל אותנו למסקנות מאוד קיצוניות, אם בכלל. אוקיי, אלו הם ארבע גישות שראינו לפי שיטת רבשי. לפי שיטת רבא, הכל נעוץ בשבת. לפי רבשי, אני צריך לפתור את הבעיה של יום טוב, וכמובן, דבר שהעלינו בצורה ספקולטיבית, מה נאסר? יש לנו פער, מה נאסר? כי הגמרא בדף ט"ו אומרת מה ההיתר ואיך אני מתרגם את ההיתר. אבל מה נאסר? מה נמצא תחת המתווה של האיסור? בישול, אוכל, הכנות בכלל, כל מיני מלאכות לאכול נפש. זה אני לא יודע, אז אני צריך להחליט מה נאסר, מצ השם, זה יבוא בהמשך. אוקיי? יפה. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו את המחלוקת המפורסמת בין רבינו תם לבין הרי. בואו נוציא את הספרים, מחלוקת ידועה, מחלוקת מפורסמת. אוקיי? טוב. שאלה, האם יש זכר לכך שעירוב תבשילין כולל פת? מה התשובה? האבסולוטי, את המוחלטת, מה התשובה צריכה להיות, אם יש אזכור, יש זכר לפת כחלק מעירוב תבשילין, מה התשובה? נו. מה התשובה? לא. לא. פת לא מופיע במשנה. פת לא מופיע, הצורך להכיל גם פת. מה עוד משכנע אותי ואת הרמב"ן ואת כל תלמידיו ואת הרי וכמעט כולם נגד רבינו תם שאני לא חייב להכניס ולהכיל פת בתוך עירוב תבשילין? הוא לא מופיע במשנה. איפה הוא עוד לא מופיע? אז בוא נחיל עד לעד, איפה בית הילה? אוקיי, בוא נתחיל אולי מהזווית של התוספתא. בגלל אומר בתוספתא, תוספתא וביצה, נפתח את התוספתא, שם לא מופיע פת. פרק בית. העושה תבשיל מערב ים טוב, אוף, המבשל עליו לשבת. תוספתא. איזה ביטוי בשס שלנו הכי קרוב לתוספתא? אמרת לפני כן הלל. איזה ביטוי יש בגמרא הכי קרוב לתוספתא? מה? בית הלל בדף י"ז עמוד ב'. לא במשנה, אבל בדף י"ז עמוד ב' מופיע שיטת חנניה, ונדבר על שיטת חנניה מארץ השם. וכתגובה לשיטת חנניה, בי"ז עמוד ב', מה אומר הלל, אומר מי שהביא את הברייתא הזאת, בדף י"ז עמוד ב', אחרי חנניה, אומרת הגמרא, ובית הלל אומרים, מערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צורכו. יש הקבלה בין מערב תבשיל ועושה בו כל צורכו ובין התוספתא, מה של אדם שקראתי לפני שתי דקות. אז הפת לא מופיע במשנה, הפת לא מופיע בתוספתא, הפת לא מופיע בהלל בדף י"ז עמוד ב', וגם אצל המוראים יש תחושה שאני לא צריך פת. לאיזה המורא אני מתייחס? הבאי. כי הבעיה באה עם שאלה בדף ט"ז עמוד א', האם מותר פת במקום תבשיל? והוא מסיק שלא, כי יש שני חסרונות, שתי חסרונות לפת. מה עם שתי החסרונות לפת? לפי דעה אחת, כי הפת הוא שכיח. לפי ההבנה השנייה, הפת הוא לא מלפת. ואז הוא פוסל את הפת. רגע, 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 מה? צריכים פת. מה כל השאלה של הבאי, מה המסקנה של הבאי, צריכים פת. אז ממבט על, משנה, תוספתא, ברייתא, אביי, אין צל של ספק ששיטת רבינו תם מאוד תמוהה. כל הגמרות, כל הטקסטים, נוגדים את רבינו תם. על מה רבינו תם מתבסס? מה הטקסט הראשי שלו? רבי אליעזר. איזה שטוב הוא, איפה ואיזה שטובה שלו בשאלה. מדהים. מדהים שהוא מתבסס על שיטת רבי אליעזר. קודם כל בגלל שזה שיטת רבי אליעזר וזה אסמכתא בכלל, אפילו אם נקבל את הגמרא כאן, זה אסמכתא לחפש איזה פסוק, זה לא לימוד אמיתי, זה לא דין דאורייתא. וזה שיטת יחיד. ולא רק שיטת יחיד, אלא רב אליעזר הוא שמותי. ונראה מה זה שמותי, אם אתם שם כאן שמותי, אולי זה יועיל לו להיות שמותי, כי זה יחבר אותו לאיזו קבוצה של אנשים שגם הלכו בכיוון הזה. מדהים. אז מבחינת שיטת יחיד, כאן יש קצת פתרון. כי בדרך כלל מי חולק על רב אליעזר, וזה בהמשך הגמרא, מי חולק על רב אליעזר בן הורקנס? יהושע בן חנניה. כאן דברי רבי יהושע לא מובאים. הגמרא בדף ט"ו עמוד ב' מביאה את הדרשה, איזה שטבע שלו בשל, והיא לא מביאה מי שחולק עליו. איפה יש מחלוקת בין רב אליעזר לבין רבי יהושע? לא אצלנו, אלא משלמי. אז בישלמי רבי יהושע חולק, והוא אומר אפשר לבשל ולפות על הבישול. והוא חולק על קריאת הפסוק, ההבדל הזה, הפיצול בין בישול לבין אפייה. רבנו תם גם מסתמך על הבהג. אם קראתם את הראשונים, לא הבאתי לכם את הבהג, אבל כשבהג מביא את הסדר של עירוב תבשילין, הוא קובע שצריך להביא פת ותבשיל. לא ברור אם זה רק להדר את זה, למהדרין, או שזה מעיקר דדינה כשיטת רבינו תם. רבינו תם גם מגייס את הבהג. ואם רבינו תם הולכים המאירי, זה לא מפתיע, גם צרפתי, וגם בעל המאור שבסוף ימיו עבר לצרפת לנוניל. אבל רוב הראשונים חולקים הרבינו תם, כולל הרי, למרות שהרי בדף יזיין ובאת בסוף התוספות, מכל מקום לא מלעני ליבי לעבור על דברי דודי. קשה לי לחלוק על בינו תם, ואז צריך שני תבשילים, פת ותבשיל, לכן עם הדבר. אנחנו מקבידים להחמיר כמו רבינו תם, ערב תבשילים שלנו זה מצה, לחם פלוס ביצה, משהו מבושה. לא ביצה חיה, אלא ביצה מבושה, ביצה קשה. אנחנו היום נעסוק בשיטת רבינו תם והתגובה של הרי. אוקיי, המושג הזה שצריכים לגוון עירוב תבשילין ולא מספיק יחידה אחת או אלמנט אחד, המושג הזה כבר מוכר לנו. איזו שיטה דוגלת בגיוון עירוב תבשילין צריכים להרבות מינים? בית שמאי. כבר רואים את זה בבית שמאי. ובכל מי שהתלווה והצטרף לבית שמאי. וזה בעצם מה שהרמב"ן טוען. הרמב"ן מוכן לוותר על רב אליעזר, כי לפי הרמב"ן, ההבנה שרב אליעזר שמותהו, הגמרא בשבת, בואו נקרא את הגמרא, כי זה דבר חשוב וידוע, הגמרא בשבת בקוף למד, עוסקת בשיטת רב אליעזר המתיר מכשירי מילה בשבת. יש מחלוקת מפורסמת רב אליעזר בן הורקנס לבין תלמידו רבי עקיבא. רב אליעזר וישוע היו רבותיו של רבי עקיבא. אז בדף קוף למד עמוד ב' יש סיפור על ניסיון להביא את האיזמל של מילה בתוך חצר שלא עשו בו חצרות, עירוב חצרות. והגמרא אומרת אי אפשר לסמוך על רבי אליעזר. למה? רבי אליעזר שמותהו, איך מניחים דברי חכמים ועושים כרבי אליעזר חדה, כרבי אליעזר שמותהו, ועוד יחד ורבים הלכה כרבים. אני צילמתי עוד פעם את כל המקורות, כולל המקורות שהוספתי, כדי שנוכל לקרוא גם מקורות שלא ראינו. כן? אז רש"י, ועלתה גמרא בשבת ק"ל, זה מופיע אצלכם בעמוד האחרון. הגמרא בשבת ק"ל, רש"י מביא שמותי, מה הכוונה של רש"י? שמותי, למה לא לפסוק רבי אליעזר? בירכוהו. לשון שמת זה סוג של נידוי בחרם. לאיזה חרם הגמרא מתייחס פה? לאיזה נידוי? תנור של אחנאי, הגמרא בבא מציע שרבי אליעזר חולק על כל הרבנים, מביא אותות ומופתים, לא מוכן לוותר אחרי רבים להטות, ואז שמו אותו בנידוי, דבר מאוד מאוד קשה. כן, אפילו כשרבי אליעזר מת, אז הוא התאבל על כל התורה שהוא לא יכול ללמד כל השנים. כי הוא בנידוי. רב שהוא בנידוי, אסור ללמוד ממנו תורה. אז הוא אמר שאני מרגיש כמו ספר תורה, שזה אותיו סגורות שאני לא יכולתי להעביר כל התורה שהיה לי. תחושה קשה. אז לפי רש"י, הכוונה של אליעזר שמותי הוא ששמו אותו בחרם, כי דרמינם בעזב. ככה טוען רש"י בדעה הראשונה. רוב הראשונים חולקים על רש"י. כולל הראשונים אצלנו. לפי רוב הראשונים זה לא כל כך נעים לפרסם ששמו אותו לקרוא לו כל הזמן שאתה בנידוי, ואם כבר לא להגיד שהוא שם מוטה, להגיד שהוא ברוכה, להגיד איזה לשון סגינור, וסיבה שלישית, זה שהוא בנידוי, זה לא פוסל את הפסק שלו. זה שהוא בנידוי, זה אומר שאסור ללמוד ממנו ישר, אבל הפסק שלו הוא פסק, ואם הוא נכון, הוא נכון, אם הוא צודק, הוא צודק. כן, אנחנו לא סומכים מרבי אליעזר כי הוא שמותי. למה לא? אתה יכול להיות בנידוי, אבל אם הוא אומר משהו סמכותי, נלך אחריו. אז רוב הראשונים, למשל הריטב"א והתוספות שם, תוספות שבת, רבי אליעזר שמותי הוא, הכוונה היא, הוא שמאי. הוא לא שם, הוא לא שמתה, אלא שמאי. הוא היה שייך ללם של בית שמאי. למות של רבו, מי היה רבו של רבי אליעזר בן הורקנס? שיודע, קצת מסורה פה, מי היה רבו של רבי אליעזר בן הורקנס? יש סיפור מפורסם עליו. רבי יוחנן בן זכאי.
Unless the Benhurkin is Nasali Shalayim, Lumod, Eitzel of Yochlem and Zakai, Bitsilo Shala Zara, who we made Torah, Meretag Maral, the Ed Beta Mikdash. The Abba Shibles Ben Hurkinus, Lo Rasala Tetlo Lisha'er Shanabet, Lo Rasala Tetlo Leof by Shiva. As Elizabeth Ben Hurkinus, Bechosel Talach Lishiva, the Abba Shalom Maranea, any of Dolfach Rebini, and a Chapesalto, and a Tofesalto, Bani Motsiom Mikol Ayusha, and a Minateko Tome Ayusha. Hubab Raat, Elizabeth Ben Hurkinus, Milame Torah, so called Tamidav Shel, Biochlem Ben Zakai. Rebiochlem ben Zakai nashak at Blazer ben Horkin and show. As Abba Merlach Shavan Nutin lo Tako. Okay, Senech, Makurim Sharachi, the law fair of Ram, Nutin lo Tkon the Chasaf. As Blazer ben Horkin is from Ital Midav, Shabiochlem ben Zakai. Biochlem ben Zakai, I'm Ital Midav Shell. Hilel. The Baror. Tamidav Shell, Tamura. Achi Garoa, Mitocha Tovim, Mitocha Benonim. Mia Talmid Achitov Shell, Hilel. מה אומרת המשנה בפרקי אבות?
זה שהיה
יונתן בן עוזיא, כן. יונתן בן עוזיא. אז רבי יוחנן בן זכאי דווקא למד תורה מהלל. אבל תלמידו, תלמיד רבי יוחנן בן זכאי, וזה בן הורקנס השתייך יותר לשמיים, וזה מתאים, כן, איזה אישיות קנאית, אישיות קשוחה, אישיות שזה אמת ואין אמת אחרת, אין לוותר, אין פשרות, כפי שאמרנו בשורה קודם, בערב יום העצמאות. יום הזיכרון, אז מכיוון שהוא שמאי, אז לא פוסקים כמותו, לא בגלל שהוא בחרם. מכיוון שהוא שמאי, אז נוטים לא לפסוק כאילו זה בשבת. כאן בביצה, זה דווקא מעניין, זה דווקא הולם, שבלעזר, שאמר, אשת אשר תופו עפו ואשת תבשלו בשלו, הולך בכיוון של בית שמאי, כי יש כאן הקבלה הגיונית, יש כאן שיטתיות הגיונית, כי גם בית שמאי גיוון את ערב תבשילה. אז הנטייה לגוון עירוב תבשילין ולצריך גם פת וגם בישול, הגיוון הזה כבר טמון בתוך שמאי, לא צריך לחפש. אלעזר, כנראה שבלעזר קיבל את תורתו משמאי. ככה טוען הרמב"ן. זאת אומרת, הרמב"ן חולק על רבינו תם, כי אנחנו פוסקים כבית הלל, ונראה איך רבינו תם מסביר בית הלל. אבל התשתית הזאת, המושג הזה, שיש לגוון עירוב תבשילין, כבר קיים בעולם של שמאי, בעולם שבאלעזר בן הורקנס, באמת השם נראה עוד מישהו. אז בואו נתחיל עם המשנה, לפני שנגיע לרבינו תם, החידוש של רבינו תם, זה להעביר מה שקיים בשמאי, רבי אליעזר וחנניה, לתוך עולם של הלל. אבל בעולם של שמאי ורבי אליעזר בן הורקנס, שמותיהו, המושג של גיוון עירוב תבשילין כבר קיים. איפה רואים גיוון עירוב תבשילין לפי שמאי? במשנה. כי לפי שמאי במשנה, לפי בית שמאי במשנה, צריכים מה? מה? שני תבשילים. כך טוען המשנה לפי שמאי. מה הצורך הזה של שני תבשילים? למה צריכים שני תבשילים? בסדר, אנחנו שוב פעם כדי שתבינו יש מחלוקת רבינו תם והרי וחכמי ספרה. פת פלוס תבשיל, רק תבשיל. המושג הזה של גיוון עירוב תבשילין, זה כמובן לפי בית הלל, אנחנו פוסקים כמו בית הלל. אבל המושג הזה של גיוון כבר קיים בעולם של בית שמאי. וכנראה שהרי אולי משאיל, אולי מעביר את זה, גם לפי בית הלל. אולי כן, אולי לא אומר את השם נראה. אז אנחנו עוברים מבית הלל לבית שמאי, נדבר קצת על שמאי, נפתח את המושג הזה, ואז נראה האם זה עובר לפי, לעולם של הלל לפי שיטת רבינו תם. אז לפי בית שמאי, מה הצורך בשני תבשילים? אין מקום לומר, כל מיני סיבות. למשל, מה טוען הרייבד? למה יש צורך בשני תבשילים? אז בואו נפתח את הרייבי, יש המון המון מקורות, אז בואו ננסה לקרוא את המקורות יחד. הרייבי בהשגות הרייבי טוען, לא מצליחים שני תבשילים. מביא בעל המאור שעוד מעט נראה. מביא בעל המור, Misigalav, Hasagot Haravid Lamata, Ot Aleph, Ani Sof Ot Aleph, Avol HaKol Hevel, Nis Ksat Kohelet, Kol Hevel, Sheina Tam Lebeit Shemai, Ela Shadavar Nikar, Sheroilis Mochalav. So Mashu Nikar, Mashu Bolet, Stam Tavshil Achad, Lo Nikar, Lo Bolet, Just Tamit Tavshil, Tachayel Achin Mashu Ritzini, Mashmoti, למשל, מי עוד סובר כמו בית שמאי למרות שהוא לא פוסק כבית שמאי? ומי עוד דרש משהו ניכר, משהו בולט, משהו לא שגרתי? למי אני מתכוון? יפה, לפי הבעיה. פת פסול, בעצם שנגיע חזרה לבעיה, פת לא מתאים, כי זה דבר שגרתי, השתנית פת, צריכים להביא משהו אחר. דייסה, תפשילין, ביצה קשה. אז בית שמאי מקצין לפי הרייפת. לפי הבעיה מספיק תפשיל אחד, לפי בית הלל, אבל תפשיל ניכר, תפשיל בולט. מבית שמאי, הצורך להבליט את ערב תפשילין, מביא אותי לשני תפשילין. לא רק תפשיל אחד, לא שכיח, אלא שני תפשילין. יפה השם. אז לפי הרייפת, הבנת הרייפת בדברי בית שמאי, אין כאן גיוון לצורך גיוון. יש כאן ניפוח, אני מנפח, אני מגדיל, יש גידול. אני מביא שני תבשילים כדי לנפח אותו, כדי להבליט אותו, כדי לצייד אותו, כשפולה מיור שיש משהו שגרתי. אבל מה טוען הבעל המור עצמו? למה צריכים שני תבשילים לפי שמי? נו, מה טוען בעל המור? שורה ראשונה, שני תבשילים. שורה ראשונה בעל המור, הד תנן בית שמיים עם שני תבשילים. אחד לצלי, ואחד לקטירה לחמית. זאת אומרת, אחד לצלי ואחד לבישול. זאת אומרת, לפי בעל המאור, ומרצה שנראה לא רק בעל המאור, בית שמאי דרש יחידה אחת להתיר בישול, ויחידה אחרת להתיר צלי. כי הם תהליכים שונים, לפי בית שמאי. עכשיו, אנחנו רחוקים רבנו תם, אנחנו כרגע בעולם של בית שמאי. בית שמאי במשנה דרש, תבשיל אחד, להתיר בישול, ותבשיל שני להתיר צליה. כמובן, מה הבעיה פה בהבנת הבעל המאור בשיטת בית שמאי? אנחנו בעולם של בית שמאי עכשיו. מה הבעיה פה? כן. איך מתירים צלי בבישול שני? אתה מביא את הקוגור ואתה מביא גם את, אני יודע, את המרק. בישלת שני דברים. איך אתה מתיר צליה? זה מה שדחף את הרייבד לכיוון אחר בשמיים. לפי בית שמיים זה לא עניין של שני מסלולים וגיוון תהליכים וצריכים ריבוי. פשוט עניין של גידול, של דבר הכר, דבר ניכר. מי מתייחס לשאלה הזאת? איך לפי בית שמיים, למה שני תבשילים, אחד מתיר צליה ואחד מתיר בישול?
מה
הרייבד? הרייבד אוכל אותה. מי מתייחס לכך? הרמב"ן ותלמידיו. בואו נסתכל ברמב"ן במלחמות, ננסה לקרוא קצת מהרמב"ן. שוב פעם אני מגיש שוב ושוב. הרמב"ן, שחולק רבנו תם, מוכן לוותר במרכאות על שמאי ורבי אליעזר. הם צריכים גיוון, אבל לא בית הלל. אז כשהרמב"ן מתייחס לשמאי ולרבי אליעזר ולחנניה, שעוד מעט נראה, הוא מוכן לקבל את כל המושג הזה של גיוון תהליכים, צריכים להתייחס לכל תהליך, הוא פשוט לא מעביר את זה לפי בית הלל. כן.
לא הבנתי, מה הבעיה
בשיטת בעל המאור? בעל המאור טוען, שורה ראשונה, אחד לצלי ואחד לקטירת חמין. אבל בית שמאי במשנה לא דורש לצלות דבר אחד ולבשל דבר אחר, להתייחס לכל תהליך. והוא גם מתיר דג וביצה שעליו, יש להם בכלל אין צליה. אז אם אתה אומר שלפי בית שמאי אני חייב להתחיל תהליך צליה ולהתחיל תהליך בישול, אתה לא חייב לצלות את אחד מהאוכלים, אתה יכול לבשל שניהם. מבין? אז, כן.
רש"י אומר שזה דג
שצלו
אותו.
אוקיי, רש"י טוען צליה, אבל לא בישלו. צלו את הדג, אבל לא בישלו. שמו את הביצה עם הדג בשעת צליה. אז יש רק תהליך אחד. אז בואו נתייחס לרמב"ן עצמו במלחמות השם, כבר כמה קטעים. כן, אז הוא אומר פה, אצלי זה השורה שלישית רחבה, שנייה רחבה. לפי כך בא ופרש שאמרו בית שמאי במשנתנו, שני תבשילין, לא אמרו אלא לבשל אחד כנגד אצלי, ואחד כנגד המבושלים. אז הוא מאמצת, הבעל המאור, לפי בית שמאי, הבעל המאור גם מעביר את זה לבית הלל, כי הוא סבר כמו הרבה ניתן, אומר את זה שאמר, הרבן מוכן לקבל את זה בשיטת בית שמאי. מה הוא אומר? ואף על פי ששניהם תבשיל, אחד, צול לא מבשל להם. למרות שבישלתי את שני התבשילים, אני יכול להמשיך בצליה ובבישול. קל הוא במיני בישול שלא תקנו אלא לזכר שני תבשילים. תשמע כמו הגדה. זכר לטסת זה. לכיוון שסך הכל כולו, בוטאי, סך הכל, כל הכולו של הריב תבשילים זה כולו. אני באמת ממשיך את הבישול? אני בישלתי ביצה בערב יום. עכשיו, בערב שבת, אני מבשל משהו חדש. אני לא ממשיך את הבישול, זה סוג של סמליות. אני התחלתי את עולם הבישולים של שבת כבר מערב יום, אז ביום טוב עצמו אני רק ממשיך. אז מכיוון טוען הרמב"ן לפי בית שמאי, שזה סתם עניין סמלי, זה לא עניין ממשי, אני לא ממש מתחיל תהליך וגומר אותו, כי אני לא ממשיך את הבישול, אלא בשביל יום, אני מבשל משהו אחר. אז זה שאני מקצה שני תבשילים, אני מראה שאני אמשיך שני תהליכים. ואני לא חייב דווקא לצלות אחד ולבשל אחד. זה קצת דחוק. והדוחק הזה הביא את הרייבד להבין את זה לגמרי אחרת, שזה לא עניין של צליה מול בישול, אלא משהו לגמרי אחר, דין של הכר. זאת אומרת, לפי בית שמאי, כבר רואים גיוון. מה הכוונה גיוון? כנראה, וכאן החידוש בשמיים, כנראה שההתר של עירוב תבשילין, רואה איזה התר? יהודה פיוקס, מה אמרנו? דיברנו על כל מיני התרים של הכר, תחילת תהליך, עירוב אוכל. כנראה שנשאל בית שמאי, נשאל את שמאי, איך אתה מבין את ההתר? מה הוא יגיד?
כן.
תחילת תהליך. ואני חייב להתחיל כל תהליך. אז אני מתחיל תהליך הבישור, הנה הביצה. אני מתחיל תהליך הצלייה, הנה התבשיל השני, שמראה שאני עומד על הרבה מסלולים. אני רוצה להתחיל אותם, מכיוון שזה לא ממש תחילת תהליך, מספיק שאני מקצה אחד. מקום. אני מקצה אחד, אני מקצה שניים, אז אני מראה שאני מתחיל שני תהליכים שאני עומד לסגור אותם ולסיים אותם בערב ים טוב, בים טוב שהוא ערב שבת, וחכמים אסרו תחילת הבישול בערב ים טוב לשבת, לא סוף הבישול. אז כנראה שאם אני שואל את בית שמאי יציין שעירוב תבשילין אני מתחיל תהליכים, מכיוון שאני מתחיל תהליכים, אז אני חייב לי שני תבשילין. כדי להראות שאני מתחיל הרבה תהליכים, למרות שאני לא חייב בפועל לצלוק את הכל. אני מביא תבשיל אחד, הנה זה מקביל, זה בעצם מתיר לי להמשיך את הבישול בשבת, בערב שבת ים טוב. אני מביא תבשיל אחר, אז אני עומד לצלות משהו. כן, משהו.
לא אמרת שהחכמות עכשיו אמר שזה בגלל שזה משהו סמלי, רק משהו סמלי שאתה לא צריך דווקא משהו ש... דווקא משהו כאילו שעשית כאילו משהו תבשיל בשביל תבשיל אחר, יכול להיות כאילו תבשיל למשהו קצרי או משהו.
זה הדרך של הרמב"ן, אבל הרמב"ן לא מזכיר את המילה הכר. ייתכן שהרמב"ן יגיד שזה הכר לפי בית הלל. לבית שמאי ברגע שזה הכר, זה למשל, לא צריכים את כולם. ואם יש נראה שלפי עוד מישהו שיצטרף לשמאי, צריכים את שלושתם, לא רק את שניהם. בסדר, מי דרש שלושה מינים? לא רק שניים? חנניה. מי היה חנניה? הוא מופיע בי"ז, אני יודע. מי היה חנניה? מישהו מכיר את חנניה? אוקיי. אז יש גם קטע קשור לשמאי. בואו נתחיל להתמד עם חנניה. מישהו לומד ספר יחזקאל עכשיו? מסלולי תנ"ך בשיעורים. זאת אומרת, הגמרא במנחות, דף מ"ה, שביקשו לגנוב ספר יחזקאל. למה ביקשו לגנוב אותו? איזה ספרים נוספים ביקשו לגנוב?
שיר
השירים. שיר השירים. קוראת. ולפי כמה דעות משלי. שיר השירים בגלל הטון המיני. קהלת בגלל כל מיני פסוקים מסוכנים, שמח בחור בילדותיך, שצריכים לשמוח ולאכול את הכל ולהתענג, משלי בגלל שלא כל כך הבינו כל החוכמה, וספרי חזקיה עבדו על כך ופענחו את כל החידות והכשירו את הספרים. זאת אומרת הגמרא במנחות, אמר רבי יהודה אמר רב, זכור מהמאה מן א', זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל. למה? כי בספר יחזקאל יש כל מיני קורבנות מוזרות, ועם כל מיני קורבנות שהם לא קיימים בספר ויקרא. אז יש שטוענים שזה לימות המשיח, יש שטוענים שהם סמלים, אבל לא ברור, לא מביאים כל מיני קורבנות שהן בלתי חוקיות. אז מה עשה חנניה? ביקשו לגנוב ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרים דברי תורה. מה עשה? העלה 300 גרבי שמן. וישב בעלייה. הוא אמר, אני מסתתר בעלייתי עד שאני פותר את כל הבעיות. אני מביא איתי 300 חביות שמן, אל תפריעו לי, אני אגיד לכם שסיימתי, הוא פתר את כל הבעיות והכשיר ספר יחזקאל. אבל מה עוד קרה באותה עלייה של חנניה בן חזקיה? זה עלייה מפורסמת, יש הרבה עליות מפורסמות בש"ס.
18
דבר. באותו יום, תלמידי הלל ושמאי נקלעו לתוך עלייתו של חנניה, בגמר בשבת, דף י"ד. והיו יותר תלמידי שמאי מתלמידי הלל, יש כל מיני סיבות למה, אבל תלמידי שמאי מנעו מתלמידי הלל להיכנס. למרות שבדרך כלל פסקו כבית הלל, באותו יום היו יותר מתלמידיו של שמאי, ואז פסקו 18 גזירות, הרבה מהן קשורות לדיני טומאה וטהרה, שבת י"ד, הרבה מהן קשורות להרחקות מהנחרים, פת עקום, יין עקום, שמן עקום, כל התקנות שבאמת השם רבינו תם יביא אותן כראיה לדבריו, נתקנו באותה עלייה של חנניה בן חזקיה, שדווקא הוא הזמין את כל תלמידיו של שמאי, כי הוא היה כנראה חלק מהקבוצה של שמאי. הוא היה שמאיסט, חנניה בן חזקיה. דבר שלישי שחנניה בן חזקיה רשום עליו זה מגילת תנית. הוא כתב מגילת תנית. הוא גזר את כל הימים שבבית הראשון, בית השני לא הספידו ולא אמרו שלא הספידו. ימים שלא מספידים ולא צמים. חגים לאומיים, לא חגים מהתורה, חגים לאומיים. אז מי זה חנניה? כנראה שחנניה גם שייך לאותה קבוצה של אליעזר, של מוטה, של בית שמאי. מה אומר חנניה בדף י"ז עמוד ב'? בעצם הוא מוסיף שני דברים לפי בית שמאי. דבר חשוב לסוגייתנו, דבר פחות חשוב לסוגייתנו, נגיע לכך אמת השם בדף י"ז. מה מוסיף חנניה לסוגייתנו? שלפי בית שמאי לא מספיק בישולים בשני תבשילים, מה עוד צריכים טוען חנניה? אם נעבור על הדף י"ז עמוד ב', הגמרא מביאה חנניה לראות את כמה שמה החמירו בעירוב תבשילין, ואם החמירו בעירוב תבשילין, אז צפוי שהוא גם יאסור בדיעבד, נדבר על בדיעבד, לא ענייננו. אז אומרת הגמרא בביצה, דף י"ז עמוד ב', אותה ברייתא, ותניא, חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופים, אלא אם כן ערב בפת. אין מבשלים, אלא אם כן ערב בתבשיל. אין טומנים, אלא אם כן היו חמים טמונים מערב ימטוף. צריכים להתיר כל תהליך. כל תהליך שאדם יעשה בימטוף ערב שבת, צריך להתחיל אותו לפני ימטוף. תבשל? מותר לך לבשל סוף הבישול בימטוף ערב שבת. אפית ערב ימטוף, תוכל לפעול, תמשיך האפייה. ביימטב ערב שבת. התמנת מים, תוכל להמשיך להתמין אוכל ביימטב ערב שבת. וכמובן, כאן בית הלל מגיבים, וצריכים לחזור לבית הלל. בית הלל אומרים, מערב בתבשיל אחד, ועושה בו כל צור. אם נשלב חנניה ובית שמאי, וכך לפי ההבנה הראשונית של הרמב"ן שנתתי לכם לראות, יש לשלב אותם, יצא לנו מסקנה שלפי בית שמאי מקף חנניה, מקף רבי אליעזר, צריכים שני תבשילין, פת וגם הטמנה. יש אולי להפריד בין בית שמאי במשנה לבין חנניה, כי בית שמאי לא דיבר על פת, הוא דיבר על שני תבשילין, חנניה לא דיבר על שני תבשילין, הוא דיבר על פת, אבל הבנה פשוטה עבורנו, שכל המושג של כיוון הוא קיים בעולמם של שמאי, חנניה, רבי אליעזר. זה כמובן בלשון של חנניה זה מאוד מורגש. לא יבשל, אלא אם כן בישל. לא יפה, אלא אם כן הוא יראה בפת. לא יתבין, אני מייחס לכל פעולה, כי פעולה כאק נפרד. חכמים עשו כל מיני פעולות בים טוב כדי להגן על כבוד ים טוב, אבל רק עשו תחילת הפעולה. אם התחלת את הפעולה לפני ים טוב, תוכל להמשיך אותו בים טוב לקראת שבת. כמובן, יש פה חידוש, לא ניכנס כרגע לחידוש, יש עוד חידוש בחנניה, לא רק הגיוון ולא רק הפת שלא מוזכר במשנה, הוא גם מתייחס להטמנה. למה אסור להטמין ביום טוב? למה אסור להטמין בשבת? למה אסור להטמין בשבת? מה הגזירה של ההטמנה? כי אם נטמין, אדם יבוא לבשל. אבל רגע, אם בישלתי, כבר מותר לי לבשל ביום טוב לשבת, למה אסור לי להטמין ביום טוב לשבת? אם שמתי עירוב תבשיל, פת ותבשיל, אבל לא הטמנתי מערב ים טוב, אז מותר לי עכשיו לבשל יום שישי לשבת, אז למה אסור לי להטמין ים טוב שישי לשבת, אם כבר התרתי לעצמי בישול, כל הסכנה, אדם יטמין יבוא, זאת הקושיה שבקיבל. למה אסור להטמין? למה בכלל ההטמנה נכנסת לבעיות של עירוב תבשילים ואני חייב להתייחס להטמנה לפי חנניה? וכל הבעיה בהטמנה, אולי אם אני מטמין אני אטיח בשבת כי אני שומר על החום, אבל מותר לי עכשיו לבשל לשבת כי עשיתי כבר תבשילים עם תבשיל. אז מזה קצת רואים כשחזל אסרו, לא רק אסרו מלאכות אסרות, גם אסרו כל מיני הכנות מיד לשבת, כל מיני פעולות שהן לא אסרות אבל הן הכנות לטרחה מיד לשבת. באמת שנדבר על כך במשך, איש ישלמי הם מותר להציע מיטות, לסדר מיטות ביד לשבת ולעירוב תבשילים. מחנניה שם, שוב פעם, יש פה שתי אמירות מחנניה. אמירה אחת שזה גיוון, לא רק תבשיל וגם פת ושני תבשילים, ולא רק פעולות אסורות, אלא גם כן פעולות הכנה, כמו הטמנה. שאסור לי לטרוח בשם טוב לשבת, אלא אם כן הכנסתי את אותו טרחה לתוך עירוב תבשיל. אז אם נסיים ונסכם, יש מושג הזה של כיוון עירוב תבשילים, שצריכים מינים שונים, יש מושג בעולמם של בית שמאי, חנניה, וכנראה רב אליעזר מביא את הפסוק שמסמל את הכיוון, את אשר תרפו יפוגת שתרשו בשם, זאת אומרת, צריכים בישול, אפייה, ולפי הבעל המאור, וגם לפי הרמב"ן, אפייה, בישול וגם צליעה. שני תבשילים, תבשיל אחד להתיר בישול, התחלתי בישול, תבשיל שני התחלתי מסלול אחר, שאני לא צריך להביא את האש, אבל התחלתי עוד מסלול שאני אסיים, ואפיית בת, התחלתי עולם אפייה, ואני ממשיך. אוקיי? כנראה, וזאת ההבנה הראשונה ברבינו תם, שרבינו תם טוען שגם בית הלל נוקטים בגישה הזאת. זה לא מייחד את בית שמאי. גם הלל, לפי רבי נתן, גם הלל קיבל שיטת רבי אליעזר, כי רבי נתן מצטט את רבי אליעזר. אז גם הלל רואה עירוב תבשילים פחות או יותר כאותו תהליך. פחות או יותר אותו דבר. לפי בית הלל, אני מתיר פעולות. מכיוון שפעולת אפייה שונה מפעולת בישול, אני חייב גם להתחיל אפייה בפת וגם להתחיל בישול בתבשיל. הוא מסתמך על רבי אליעזר. ההבדל היחיד, הקטן, בין שמאי לבין הלל, בין בית שמאי לבין בית הלל, לפי רבינו תם הוא מה?
בישול ו...
שני תבשיל. שלפי הרמב"ן ובעל המאור, התרגום של המחלוקת הוא שלפי בית שמאי למה אני זקוק לשני תבשילים? למה אני זקוק לשני תבשילים? לפי בית שמאי, לפי הרמב״ם, למה שני תבשילים? אחד כנגד צלי ואחד כנגד בישול. בית הלל טוען, למרות שאפייה שונה מבישול, צליה לא כל כך שונה מבישול. אז אני חייב פת, אפייה ותבשיל לפי בית הלל לבישולים, אבל אני לא דורש שני תבשילים. כל הדרישה הזאת של שני תו שינויים לפי בית הלל, לא מקובל. מה שבעצם הבן אדם עושה, הוא מצמצם את הפער בין בית הלל לבין בית שמאי. בית שמאי הלך על כיוון של כיוון כל פעולה, גם פעד, גם שני תבשיל, תבשיל אחד, להתיר תבשיל, תבשיל שני, להתיר צליה. בית הלל, אני מסכים איתך, צריכים להתיר כל פעולה, צריכים להתיר אפייה, צריכים להתיר בישול, אבל לא צריכים להתיר צליה, כי צליה נכנסת תחת הכותרת של בישול. זאת אומרת, רבינו תם מצמצם את הפער בין בית הלל לבין בית שמאי, ובעצם, אם אני שואל איך בית הלל הבינו עירוב תבשילין, התשובה היא בדיוק כפי שבית שמאי הבינו. שניהם רואים עירוב תבשילין כמתיר תהליכים. עשו לי למשל, בהתחלה, מיינתו לשבת, אבל מותר לי להמשיך. אני חייב להביא תבשיל. עשו לי להפות, מיינתו לשבת, מותר להמשיך, אני חייב להביא בית. בית הלל נוסף, אבל גם תביא בישול שני, תבשיל שני, ואתה יצליח. בית הלל אותם, רבותיי, אני מסכים איתך שהאפייה שונה מבישול, אבל צליח לא כל כך שונה מבישול. אז אני דורש פעד כדי להתיר את האפייה. אני דורש בישול, תבשיל כדי להתיר את הבישול, אבל לא דורש תבשיל שני. ככה היה מקום להבין את שיטת רבינו תם. שוב פעם, מה עשינו? ראינו שיטת בית שמאי. בית שמאי פתח לנו הבנה חשובה, הבנה בולטת בדין עירוב תבשילין. ולפי רבינו תם, אפשר לומר שבית הלל הסכים עם הגישה הזאת של שמאי. זאת הבנה אחת, רבינו תם. ואם אני מבין כך את רבינו תם, אז צריכים לשאול מה חשב הרי. הבנה הראשונה ברבינו תם היא פת בתבשיל. כי עירוב תבשילין מתיר תהליכים. אז אני חייב להתיר תהליך אפייה על ידי פת. תהליך בישול על ידי תבשיל. ככה טוען רבינו תם, לפי הבנה ראשונית. בבית שמאי אני דורש אפייה, בישול, צליה, לפי חנניה גם הטמנה. אני צריך להתייחס לכל פעולה. ואני גם מחלק בין בישול לבין צליה. לפי הרבה נותם, אני מחלק בין אפייה לבין מישול, אני מחלק בין מישול לבין צליה. זו השאלה, מה סובר הרי? הרי לא דרש פת. אבל לא. אז כאן יש בעצם שתי דרכים להבין את הרי לפי ההבנה הראשונה של הרבה נותם. התכנית שלנו היום זה להבין שתי הבנות ברבה נותם. אחרי שנעמיד כל הבנה, אני אשאל מה סבר הרי. הבנה ראשונה של בן התמי, למה דורש פת וגם תבשיל? כי אני חייב להתיר תהליך אפייה וגם להתיר תהליך בישול. מה סבר הרי? אז כאן יש בעצם שתי דרכים. דרך אחת היא לומר, הרי בכלל לא מקבל את הבנתך בדיני עירוב תבשיל. אתה מבין עירוב תבשילין, רבינו תם, שגם לפי בית הלל, עירוב תבשילין מתיר תהליכים, ואז יהיה צריך להתייחס לתהליכים מגוונים, לפי בית שמאי הרבה גיוון, גם בישול, גם צליה, גם אפייה. לפי בית הלל, לפי רבינו תם, רק אפייה ובישול. הרי יגיד, אנחנו לא חושבים ככה בעירוב תבשילין. עירוב תבשילין, לפי הרי זה משהו אחר. למשל, קשה לדעת מה זה קורה, כי אתה רק מנסה להבין את הרי, כי הנגדה לרבינו תם, זה קשה לדעת, אבל למשל, האור זה רוע והפני יהושע, תסתכלו במקורות שחילקתי לכם, זה היה במקורות איפה. נסתכל ב... זה בעמוד הדף הראשון, עמוד השני. ורבא ורבשי נמי דלס להו, נתחיל למור זרוע. תרווי וסברי דלו נתקינו עירוב תבשילין קיים לסימנה. מה זה סימנה?
סימנה.
הכר. למר לפי רבא בעבור כבוד שבת, למר לפי רבשי בעבור כבוד ים טוב, Hilchach betam shul greida or betzli greida sayi deki asinna vekera. Ata Rabbeinu Tam choshev shegam lefi beit hilel ofi shel eruv tavshilin balatir talichin tzichim latir kol talich shelo gam talich hafiyah gam talich bishul toin ari lo or is there a toin zeker mispik lavi tavshil ulai tavshil lo shachiyah lo tavshil shachiyah kamashu lakir lesin nebiyom kach gam toin Pnei Roshua, Shua Revit, Mashain Kain, Litama, Duravashi, Kideshi, Omru, Ein, Ophin, Dainu, Leheker, Bialma, Sagi, Bechad, Benayim. Vyaz, Lefia, Havanazot, Hamachlokit, Bein, Bein, Utam, Bein, Ari, Yibid, Rokba, Tefer, Hase. Arito, Ein, Shazel, Leheker, Vaz, Maspik, Tafshil, Echad. Beit Yilel, Beit Shemai, Zemashu, Acher, Beit Yilel. Rabbeinu Tam toin shegam lefi beit hilel ani matir talichim. Az nechayav latir gam talich hafiyah, gam talich bishul. Beit Shammai toin maktzir. Lo rak talich bishul, talich hafiyah, gam talich tzliya. Az machloket rib Rabbeinu Tam hu eich lavein eruv tashi. O yitachein. Sa machloket bein rib Rabbeinu Tam, לפי הבנה הראשונה ברבינו, אותם שאני מתיר תהליכים, ואז אני חייב להתיר בישור ולהתיר אפייה, היא לא מחלוקת בדין ערב תבשיל. רבותיי, תגידו לו אתם, מה עם שתי ההנחות של רבינו אותם? כדי להגיע למסקנת רבינו אותם בשכר ראשונה, אני חייב להניח שתי הנחות. הנחה אחת שאני מתיר תהליכים, והנחה שנייה, יש הבדל בתהליך אפייה ותהליך בישור הלכתי. יפה. הרי שחולג הרבינו אותם יכול לסתור ולהפריך אחת משתי הנחות. הרי יכול לומר, טעית בערב תבשלין, ערב תבשלין זה לא התרת תהליכים, ערב תבשלין זה סימן, יותר, פני השור זה רואה. הרי יגיד, לא, אתה צודק. מה האופי של ערב תבשלין? אתה מתיר תהליך, אבל הכל נכנס תחת תהליך של בישול אפייה, יש איזה קטגוריה כללית של הכנת אוכל. ואז המחלוקת, ריב רבינו תם, היא לא מחלוקת איך לבין ערב תבשילים. תנסח את זה, המחלוקת ריב רבינו תם היא מחלוקת הלכתית איך לבין... מה? הקשר בין אפייה לבין בישול. זאת אומרת, איך להבין מחלוקת לבין את האמרים, מחלוקת בעירוב תבשלין, או מחלוקת איך להבין בישול ואפייה. בואו נקרא שתי גמרות. יש מושג בשבת, אין בישול אחר בישול. מותר לבשל אחרי שבישלת. מה לגבי בישול אחר אפייה, או אפייה אחר בישול? אני רוצה לשים את החלש שלך, שאפית במרק חם יד צולדת בו. האם מותר או אסור? זה מחלוקת ראשונים. במחלוקת ראשונים היא מסביב לכנראה שתי סוגיות סופות. שמתי במקורות, אבל אם לא ראית, אז בואו נראה. תמיים, פחות יותר סוגיות כאלה. פסחים דף מ"א, כדאי גם לדעת את ההלכה הזאת. פסחים מ"א עמוד א', הגמרא עוסקת באיסור בישול קורבן פסח. אסור לבשל. לא תוכלי מן או נו, בשל מבשל במים. אז אסור גם לבשל, גם לא תוכל, אסור לבשל. אז מה הדין אם צלית את הקורבן פסח אחר כך בישלת? אם זה נחשב בכל, אם זה בכל זאת נחשב בישול. אם הבישול חופף את הצליה או משהו אותו דבר, ואז הכל נחשב צליה, או שהבישול זה משהו אחר. לכן נתניה, בישלו ואחר כך צלו, בישלת קודם אז ודאי עברת, צלו ואחר כך בישלו חי. בישלו מה בישלו ואחר כך צלו, בישלת קודם, ברור שאתה חייב כי בישלת, מה אכפת לי מה עשית אחר, איך דבשת. אלא צלו ואחר כך בישלו, אבל צלית ואחר כך בישלת, הצלי ישו. הבישול לא תורם, לא תורם. זאת אומרת, הגמרא, אמר רב כהנא, אמר רב יוסי, מקד ברב יוסי. Masa v'Rabbi Yossi. Yesh machloket, Rabbi Meir v'Rabbi Yossi, mutar l'achol matzah mevushelet. Am shelokach at matzah mevushel ota. D'tanya, yotzim barakuk asheroi uvimvushel, mutar l'achol matzah mevushelet lefi Rabbi Meir. Rabbi Yossi amer, okay, afshar l'shrot at matzah v'mai, yotzim barakuk asheroi, avol lo b'mevushel. Kemo shelefi Rabbi Yossi, bishul mevatel afiyat matzah, ki bishul v'afiyah shonim, lo chofefim, im afita matzah v'charach v'shalta, az bishul lo nechshav hachpalash derech huzel dvarim, ze mashu acher. Ato davar, im bishalta korban pesach, achreit tzliyah, az nechshav mashu acher, nechshav mevushal, v'tar v'art al yisro. Kach mivin ha-gemara bipsachim. הגמרא דוחה שגם לפי רבי מאיר, אבל כרגע לפחות לפי רבי יוסי, בישול אחר אפייה ובישול אחרי צליה, שניהם נחשבים מעשה בישול. מעשה בישול להפקיע שם מצה ממצה אפוי, ובישול לאסור על איסור לבשל קורבן פסח גם אחרי שצלית. ומזה פוסק היראים, שבישול הבא אחר צליה, או צליה הבא אחרי בישול או אפייה, לא משנה מה, נחשב מעשה משמעותי, ואתה עובר עליו בשבת. למרות שמותר לבשל אחרי בישול, בתנאים מסוימים, אסור לבשל אחר אפייה, אסור לאפות אחרי בישול, אסור לסלוט אחרי בישול, אסור לבשל אחרי צליה, שיטת רבי יוסי. שוב פעם, הגמרא בפסחים ממעלף אומרת שלפי רבי יוסי, מי שאוכל מצה מבושלת אינו יוצא ידי חובתו, כי הבישול הפקיע את האפייה. מי שמבשל קרבן פסח צלוי עובר על האיסור, כי הבישול מפקיע. אם מדובר פה בתהליכים שונים, זה לא אותו תהליך, אני לא אומר שזה המשך התהליך. אפייה בבישול, אפייה בצליה, כולם נחשבים תהליכים שונים. וככה נפסק בשולחן ערוך די יחד, יש שם. זאת אומרת, הכל שיוצא מהגמרא בפסחים דף מ"א, שבישול אינו שווה לצליה, ובישול אינו שווה לאפייה. מאידך, הגמרא בברכות דף ל"ח אומרת אולי מרבי יוסי שאומר שמי שאוכל מצה מבושלת אינו יוצא ידי חובתו, אפשר להוכיח, הנה הבישול מפקיע, הבישול הזה נחשב משהו אחר, אז אולי נוכיח שמי שאוכל ירקות מבושלות אינו מברך ברי פרי אדמה, כי הבישול הפקיע את השם ירק. ככה רוצה הגמרא בברכות לדייק משיטת רבי יוסי. כמו שלפי רבי יוסי מי שאוכל מצה מבושל לא יצא ידי חובתו, גם מי שאוכל ירק מבושל לא יברך אדם, יברך שהכל. השאלה של שלוקות. אומרת הגמרא, אתה הבנת את רבי יוסי לא נכון. למה לפי רבי יוסי אי אפשר לאכול מצה מבושל? מבושלת? מי שיודע? המחת? כי אחרי שבישלת את המצה, לא מעניין אותי אם בישול כן נחשב אפייה, לא נחשב אפייה, אפילו אם בישול שווה לאפייה. הלכתי, לא נחשב שהמצה האפוי הפך להיות מצה אפוי. אבל אחרי שבישלת את המצה, אין טעם מצה. הוא טעם, הוא טעם מים. אומרת הגמרא, אתה לא יכול להוכיח שום דבר מביוסי. דין של ביוסי זה דין נקודתי, זה לא דין הלכתי. אומרת הגמרא, עד כאן לא קם רבי יוסי הטעם, אלא משום דבינן טעם מצה ולכה. אתה לא יכול להוכיח משיטת רבי יוסי הפוסלת מצה מבושלת שיש כאן הבדל בין בישול לבין אפייה ויש התנגדות ובישול מפקיע את האפייה. למה רבי יוסי פסל מצה מבושלת כי אין טעם מצה? ולפי הגמרא בברכות אני לא מדייק שבישול מפקיע אפייה והם שונים. זה דין מיוחד במצה, מישהו אחר מצה מבושלת לא טעם את המצה, הוא לא יוצא ידי חובתו. וזה הפסק של הרביה. יש מחלוקת ראשונים בין היראים לבין הרביה. היראים פוסק כפשטות הגמרא בפסחים, שיש בישול אחר אפייה, יש אפייה אחר בישול, יש צליה אחרי אפייה, הכל נחשב פעולות שונות, ואפייה מפקיעה את הבישול, והבישול מפקיעה את האפייה, והמצה לא נחשב את מצה אפוי, כי בישלת אותו, זה מעשה בישול. ואז לפי היראים, בישול ואפייה הם פעולות שונות, ובשבת מי שמבשל דבר אפוי, מי שמאפה דבר מבושל, מי שצולה, יבוא על שבת. לפי הרביה, לא. כל הדין של רבי יוסי זה דין ספציפי במצה. מי שאוכל מצה מבושלת לא תואם את המצה, אבל בישול דומה לאפייה הם אותו דבר, והבישול לא מפקיע את השם מצה. הבעיה, אתה לא תואם את המצה. מסתכל בשולחן ארוך, זה מופיע בסימן שין יוד חת, מחלוקת איך לפסוק. מה המקורות שלי? כן, זה מופיע פה בדף השני, עמוד ראשון, למטה. יש מי שאומר, שין יוד חת, דבר שנאפה או נצלה, אם בישלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול. ממילא אסור לתן פת אפילו בכלי שני שהיה צולדת בו. אז איך שמים לחם בתוך המרק, לפי הגישה הזאת? הרי אתה עובר על בישול. אוקיי, אז יש שתי תשובות. קודם כל, בדרך כלל המרק אולי לא יהיה צולדת בו בדרך כלל. אבל אם המרק הוא באמת באמת יהיה צולדת בו, אז סומכים, כפי שיון אמר, על השיטות שסוברות שהכף נחשב כלי. ואז הסיר הוא כלי ראשון, הכף הוא כלי שני, והצלחת הוא, המרקיעה, הוא כלי שלישי. וזה לא נחשב, אנחנו מקפידים על כלי הבישול גם בכלי שני, אז מי שבאמת רוצה להחמיר, אז ידאג לפחות לא להשאיר את הכף הרבה זמן בתוך הסיר, אם זה באמת חם חם. בדרך כלל אנחנו, בבית שלנו, אנחנו שמים את המרק על הפלטה. הפלטה לא שומר יצולד פה, הפלטה שומר את החום. אני יכול לגעת במרק, הוא לא רותח. הוא לא יתולד בבית איך מכינים את המרק. זאת אומרת, יש מחלוקת ראשונים. האם יש בישול אחר אפייה? אין בישול אחר אפייה? האם אפייה ובישול דומים? או אפייה ובישול שונים? מחלוקת יראים? בישול ואפייה שונים, ויש בישול אחר אפייה. והרביה. בהמשך הרבה מביא את הדעת הרביה על הקיה. יש לו הקיה על בישול אחר אפייה, שאין בישול אחר אפייה.
מי זה?
הרבה, בשם הרביה. ייתכן, רבותיי, שזה המחלוקת, ריבר בין אותה. בביצה? האם הלכה רואה תהליך אפייה כשונה מתהליך בישול או לא? לפי הלל, לא לפי שמה. לפי הרי בישול, אינו דומה לאפייה, ואז כדי להתחיל תהליך בישול, אני חייב להביא תבשיל, כדי להתחיל תהליך אפייה, אני חייב להביא לחם. לפי הרבה נתם, לפי הרבה נתם. לפי הרי, לא. אפייה דומה לבישול, הלכתית אין אותו דבר, ואז אם התחלת בישול, כאילו גם התחלת אפייה, גם שתפת על החמיש לשולך בערב שבת שויום, אתה נחשב המשך של אותו בישול. שבית המערב תמשיך.
אבל אני טוען אבל שזה דעת לא יהיה,
אם על האם בישול כמו אפייה או לא. נא, רבי עסקין רבי אליעזר, והוא אומר שלפי בית הלל, אין להפיות במישול ואפייה.
נכון, אבל
רבי
אליעזר במפורש אומר אפייה.
מה? רבי אליעזר
במפורש אומר אפייה,
אני אקשר תפוי איפה. נכון, אם תשאל את הרי, האם רבי אליעזר מחלק בין אפייה לבישול? התשובה היא נכון. אבל הרי אומר שבית הלל דוחה את זה, ואני פוסק את בית הלל, ואז הש"ס אומרת, האמירה הסופית של הש"ס היא שאין הבדל. בזכות הילה, שדוחה את שמאי ואת רבי אליעזר.
הוא אומר שזה דעת רבי אליעזר, וגם מביאים אותו בתור אסמכתא, זה לא נראה שזה קשור ל... כאילו, מה הקשר שמביאים את רבי אליעזר בתור אסמכתא? לזה שהוא חלק עליהם בישול כמו אפייה. גם אם הוא אסמכתא וגם אם לא, אם אתה מסכים על העיקרון שאפייה היא כמו בישול, לא חולק עליו ולא קשור.
לא הבנתי, לא הבנתי.
מה הטענות של רי? הוא אומר, רבי אליעזר מובא בתור אסמכתא, לכן לא פוסקים כמוהו. עוד הוא אומר, כן, אנחנו פוסקים כרבי יהושע, וטוב, גם שרבי אליעזר הוא שמותי. כל הטענות האלה לא קשורות בכלל להאם אפייה היא כמו בישול. הוא היה אמור לטעון בכלל ש...
לא, כי רבי אליעזר, כמו שמאי, שדרש תבשיל ופת, הניח שתי הנחות. תנחה אחת, איך להבין את התבשיל. תנחה שני, איך להבין את הקשר במי של האפייה.
אז נחה שרבי יהושע חלק על רבי אליעזר בשאלה גם...
שאלה אם בישול כמו אפייה? כן, בדיוק. אולי רק בשביל... איזה קשור לזה שרבי אליעזר
הוא אסמכתא או לא?
לא, אבל
האסמכתא
של
רבי אליעזר
זה רק
שבגמרא הביאו אותו כאסמכתא, אבל מה שרבי אליעזר מביא אמר, כאילו... נכון, אבל זה... אני לא מבין למה דווקא הגמרא מביא את זה כאסמכתא, והרי טוען של רבי אליעזר, שהסכים עם שמאי, אסמכתא שלו הוא טוען שניהם כי הוא מפריד בין פשוט ומחריד מבין אפייה. אבל אנחנו בבית הלל דוחה את זה. ואולי גם נדחה את האסמכתא, זה לא ברור ברור. רבותיי, רק כדי שתדעו, השאלה הזאת, הבדל בין אפייה לבין בישול, עולה במקום אחר. נפתח את המשנה בשבת, המשנה הידועה בדף עין גימל, שרושמת את למתת מלאכות שבת. איזה מלאכת שבת המשנה מביאה? אפייה. איזה מלאכה היא לא מביאה? לישון. אז זאת שאלת הגמרא בשבת, דף עין דלת עמוד ב'. בשבת עין דלת עמוד ב', הגמרא שואלת, למה דווקא המשנה רושמת אפייה ולא בישול? וכמובן, מה הבעייתיות באפייה במקום בישול? כי בישול היה במשכן, אפייה לא היה במשכן. מה הכוונה? הרי גם אפייה הייתה במשכן. אבל גם אפייה לחם הפנים. רוב ראשונים, חוץ מהגאונים טוענים שלומדים מלאכת שבת, רק ממלאכות הנחוצות להכין את המשכן. לא מלאכות שנעשו במשכן יומיומי. אז האפייה נעשתה במשכן יומיומי או שבוע כדי לפעוד לחם הפנים או כל יום לפעוד תרצה. אבל האפייה לא נחוצה כדי להכין את המשכן. בישול סממנים נחוץ כדי להכין את הצבעים ואת התחלת. אז שואלת הגמרא בדף עין דל ובל, למה המשנה מדברת על האפייה ולא מדברת על בישול? הרי בישול היה במשכן. ואפייה לא. אז אומרת הגמרא בדף עין דל ובל, אמר פאפה זה במקורות שלכם. שווה תנא דידן בישול סממנים דף במשכן ונקת עופר? אומרת הגמרא, תנא דידן סידור דפת נקת. נכון. המשנה שלנו מוכנה להחליף אפייה במקום בישול, כי זה סידור דפת. כי המשנה רוצה לדבר על פת, והפת מתחיל עם קצירה, וסידור דפת. כדי לתאר לנו איך אופים פת. אבל תכלס, מה הקשר בין אפייה לבין בישול בשבת, מבחינה נומנולוגית? אם זה הם שניהם אבות או יש אב ותולדה? כן, זה שהמשנה מוכנה להחליף אותם, זה אולי מראה שהם שווים. ושניהם אבות. כך משתמע מהרמב״ם, כך משתמע מרוב ראשונים, מסתכל, מכיוון שזה מופיע ברש"י בביצה, אבל מסתכל. רש"י בביצה תחילה פרק שלישי. דף כ"ג, זה מילה אחת ברש"י. אין צדים דגים, רש"י ראשון פרק שלישי, אף אגב דשחיטה ואפייה ובישול מאבות מלאכות. אז רש"י בפרק שלישי, דף כ"ג, טוען שגם בישול וגם אפייה הם אבות. בירושלמי, אפייה מופיעה כתולדה. ירושלמי בשבת. בישול הוא האב, ואפייה זאת תולדה. אם אני באמת רואה בישול כאב ואפייה כתולדה, זאת אומרת אני באמת מחלק ביניהם. כי אם לא באותה חומרה, לא ששניהם נחשבים אבות. כמובן, זה קצת תלוי מה אני מגדיר כאבות.
לא, אתה
יותר מכיר
ביניהם.
אוקיי, זה גם יכול ללכת בכיוון השני. אוקיי, בואו נסיים, ונעמיד הבנה אחרת ברבינו תם, וכמובן, כהשלכה מזאת, הבנה אחרת ברבי. אנחנו עמדנו בפני שיטת רבינו תם. מה הסברה של רבינו תם? לא צריכים לגוון, להביא פת, להביא תבשיל. אז אמרנו שהמושג הזה של גיוון קיים בעולם של בית שמאי, שני תבשילים לפי בעל המאור, והרי ושני תבשילים לסתם איזה סימן, מדליק. לפי בעל המאור לפי רמן, שני תבשילים, אחד כנגד צליה, אחד כנגד בישול. אז הבנה אחת בבית התבשיל, גם בית הלל סוברים כמו בית שמאי, סך הכל, מה ההבדל ביניהם? שניהם דורשים גיוון פעולות, להתיר כל פעולה. לפי שמאי אני מחלק בין אפייה לבין בישול לבין צליה. לפי בית הלל אני מחלק בין אפייה לבין בישול. לא מחלק בין בישול לבין צליה. אז אני לא דורש שני תבשילין, אבל אני גם דורש פת וגם דורש תבשילין. מה סובר הרי? אז אולי הרי בכלל לא מסכים עם רבינו תם. ערב תבשילין זה משהו אחר, סימן משהו אחר, ומספיק תבשיל אחד כשיטת פני יהושע, כשיטת אור זרוע. או שהרי מסכים, אני מסכים איתך שה... אופי של עירוב תבשילין זה בא להתיר תהליכים, אבל הכל נחשב תהליך אחד הלכתי. וראינו שהשאלה הזאת, אם בישול אפילו נחשבים תהליך אחד הלכתי, השאלה הזאת עולה בהרבה הרבה הקשרים בשבת, במצה, בכל מיני מקומות. אוקיי? יופי. זאת הבנה אחת רבינו תם, וכתוצאה מכך, מה סובר הרי. למה אני ממשיך בשיעור? למה אני מעמיד הבנה אחרת ברבינו תם? איזה ראיה מביא רבינו תם בנוסף לרבי אליעזר, שכנראה שיטת יחיד, שמות מה הבסיס, מה התשתית לשיטת רבי נתן בספר הישר? עבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה רושמת את כל המאכלי עקום שהיו חלק מי"ח דבר במקרה. אומרת הגמרא בעבודה זרה, איפה יש עבודה זרה פה? אומרת הגמרא בעבודה זרה, בואו נקרא את הגמרות ביחד, רק כדי... אוקיי, עבודה זרה. אלו דברים של עובדי כוכבים אסורים, ואין איסורם איסור הנאה. אסורים באכילה. חלב, פת, שמן, שלקות, שבעצם בישול עקום. נדבר קצת על בישול עקום בהמשך הסוגיה, זה קצת אולי אני אספר קצת לכם מההלכות. אוקיי. מבחינת פת, הגמרא מדברת על הפת על המקור של גזירת פת. איזה גמרא נתתי לכם ראות, אני רוצה רק לקרוא את הגמרות שראיתם. נתתי לכם ראות, כן? כן. אבל מבב ומבד יש את הגוף האמר בעלי, אמר אבי מנתה משמי דירה פיתן ושנם יעיניים ובנתיהם כול משמונה עשה דברי. אז הגמרא רואה שפת הוא חלק מהאיסור. שמונה עשה דבר. בהמשך, הגמרא מביאה בישול עקום, ירקות. לא פת, אלא ירקות. מנה נמילי. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, אמר כה פסוק בדברים. אוכל בכסף תשבירני, ומים, ואכלתי ומים בכסף תיתן לי. שהיהודים היו מוכנים לאכול מים, ביקשו לקנות מים מהאדומים, או אני לא זוכר מהאדומים, אוהבים. ביקשו לקנות, אני חושב, מהאדומים, וביקשו גם כן אוכל, לא רק מים אלא אוכל. מים טריים ואוכל טרי. אם האדומים היו מבשלים את האוכל, היה כבר אסור. הנה רואים שיש רבדים שונים לאיסור פת ולאיסור שלקות. דבר מבושל. אם אני אומר שבישול דומה, דבר מבושל דומה לדבר אפוי, אז מה? הם צריכים לאסור שניהם? כלומר, אני מחפש את מקור לשניהם. אם אני אומר שדבר אפוי דומה לדבר מבושל, אז אנחנו צריכים מקור גם לאיסור פת וגם לאיסור בישול עקום. ככה טוען הרבה נותם בספר הישר. בואו נקרא את הספר הישר. זה ספר מאוד נדיר, ספר הישר. כי זה ספר היחיד על השעה שיש לנו מרבה נותם עצמו. אחד מהטרגדיות בהיסטוריוגרפיה של התלמוד הוא שבעלי התוספות לא כתבו את חידושם. החידושים נרשמו מתלמידים בצורה חלקית, בצורה מאוד קשה לקריאה. אז זה הספר היחיד שרבי נתן ישב וכתב. יש לנו ישר מרבי נתן. ספר ישר. נראה לרבינו, אולי זה תלמיד שכתב, זה כתב בצורה מסודרת, עירוב תבשילין שצריך פת ותבשיל, וכן פוסק בהלכות גדולות. אפיית הפת, לא מקרה בישול. והכי מוכיח בעבודה זרה, שורה חמישית. גבי אילו דברים של גויים אסורים, דקחה שבעת להם פת ושלקות. נאמין בגמר, פת משמונה עשר דבר, אז זה חלק מהתקנות. לגבי שלקות, שזה לא חלק מתקנות, זה לא חלק, שכחתי להגיד, שלקות בשביל עקום זה לא חלק משמונה עשר דבר, זה תקנה אחרת, תקנה קדומה אולי. כמו אני חושב שזה דורייטה, אומר בסוף זה תרבנה, וזה לא חלק משמונה עשר דבר. גבי שלקות, המנהלת המנה הנמילי, אמרקו, אוכל בכסף, מסקן הפרח, מידי הרייטה כתיב, דרבנן. למה הגמר שואלת, או שלקות, אם זה דרייטה? הגמר צריכה לומר, אם פת זה רק מדרבנן, מאותם שמונה עשר דבר, אז ברור של שלקות, כי שלקות ופת אותו דבר. אלא על כורחין אפייה לתת בכלל בישול. מהראיה של רבנו תם. צצה דרך אחרת להבין את הצורך להביא תבשיל ופת. אפילו אם אני אומר שתהליך בישול דומה לתהליך אפייה, ותהליך אפייה דומה לתהליך בישול, איזה הבדל יוצא ממסכת עבודה זרה? לא הבדל בין התהליכים, אלא חפצים שונים. חכמים לא עשו תהליך. זה תהליך שנעשה על ידי גוי. אין לאסור בישול ואפייה. התקנות האלו הן תקנות על חפצים, דבר מבושל, דבר רפוי. למה רבינו תם מביא ראיה מעבודה זרה? האיסורים בעבודה זרה הם לא איסורי פעולות, הם איסורי חפצים. חפץ שנתבשל, חפץ שנאפה. אולי רבינו תם בכלל חולק על בית שמאי. טוען, הדין של עירוב תבשילין הוא לא היתר תהליכים. אם עירוב תבשילין היה היתר תהליכים, היה מספיק להביא תבשיל ואפייה בכלל בישול. עירוב תבשילין לא מתייחס לפעולות. פעולת בישול דומה לפעולת אפייה. פעולת אפייה דומה לפעולת בישול. שניהם זה הפעלת חום. אבל חפץ אפוי שונה הלכתי מחפץ מבושל. והראיה שיש תקנות שונות לדבר אפוי לבין דבר מבושל. ואז עירוב תבשילין לא נועד להתיר תהליכים כדי להתחיל אותם ואז אני מסיים אותם. עירוב תבשילין הוא לפי רבינו תם, נו תבחר משהו אחר מהקטלוג שלנו. עירוב אוכל. אני לוקח אוכל של שבת, והופך אותו לאוכל של ילדים. אז הכל זה אוכל אחד, ארון אחד, ארון אוכל אחד. אתה רואה בן אדם, אבל יש קטגוריות שונות בהלכה של אוכל. יש דברים אפויים, יש דברים מבושלים. רבינו תם בשיטת בית הלל, אולי בית שמאי זה דין של תהליכים, כפי שמשתמע מלשון של חנניה. אינו מבשל, אין כן הביא תבשל. אינו אופה, אני מתייחס לתהליך. רבינו תם אני לא מתייחס לתהליך, לא הייתי מתייחס לתהליך, הייתי אומר תבשל אחד מספיק, לא צריכים פת. אני מתייחס לחפצים. כי אני רוצה לקחת אוכל של שבת ולהפוך אוכל של שבת לאוכל של ימתב ואוכל של ימתב לאוכל של שבת וברגע שאני מכין אוכל לשבת זה נחשב אוכל ימתב כי הכל זה אוכל אחד, הכל זה תפריט אחד וסקית אחת. אז אני חייב להתייחס לקטגוריות השונות הלכתיות באוכל. אפילו בין אותם. וזאת הראיה מעבודה זרה. החכמים לא עשו בישול עקום, החכמים עשו תבשיל עקום. לא אמרו שאסור לגוי לבשל. אם הגוי בישל, זה דבר מבושל מהגוי, אסור לך לאכול. דבר אפור מהגוי, אסור לך לאכול. יש הבנה אחרת, רבותיי, ברבינו תם. הבנה שנייה ברבינו תם היא, ואז אין קשר בין בית הלל לבין בית שמאי. בית שמאי דיבר על תהליכים. יפה. בית הלל דיבר על עירוב אוכל. אבל אוכל אפוי לא שווה לאוכל מבושל. בהבנה ראשונה, מעשה בישול לא דומה למעשה אפייה ברבי נתן. בהבנה השנייה, זה לא שאלה של מעשה, זה שאלה של החפץ. ואם אני סבר ככה, הבנה השנייה, מודל שני ברבי נתן, יש לי שלושה רווחים, שלוש יתרונות. אם אני עובר ברבינו תם, סליחה, זה רגע. אם אני עובר ברבינו תם, ממעשה בישול, לבין חפצים, אז אני מעביר שלוש דברים. קודם כל, דיברנו לפי רבינו תם, לפי הבנה הזאת. אם אני אומר שמעשה בישול אינו שווה למעשה אפייה, וצריכים גם פת, וגם תבשיל, מה לגבי צליה? למה אתה לא צריך עוד תבשיל כנגד צליה? הרי מעשה צליה שונה ממעשה בישול ושונה ממעשה אפייה. אבל אם אני מודד לא את הפעולות אלא החפצים, יותר קל לי לומר, אפוי אינו שווה בישול. אבל בישול שווה צליה. למה? מה כל כך שונה באפייה מבחינת החפץ? מבחינת הפעולה, קשה לחלק בין בישול לבין אפייה לבין צליה. שלושתם הם הפעלת חום. דווקא הייתי אומר, צליה דומה יותר לאפייה, כי בשניהם אתה מפעיל חום בלי מטווח, בלי מים. אבל מבחינת החפצים, למה דבר אפוי כל כך שונה מדבר מבושל ודבר צלוי? ברור, נו. כן, אתה יוצר משהו חדש. אתה לוקח עיסה, אתה לוקח עיסה ואתה הופך אותה, הוא הופך למשהו אחר. צליה רק מצמק את הבשר, הוא לא משנה את הבשר. אין כאן שינוי כימי. הוא פשוט מקטין, מפחית אותו, כי אתה מוציא את כל הרוטב, כל הנוזלים. ובישול אתה מנפח אותו, כי אתה מוסיף. צליה ובישול הם אותו דבר. הקשר בין התוצר הראשוני לבין התוצר הסופי, בתהליך בישול ותהליך צליה, זה אותו דבר, כי זה אותו בשר. אני לוקח בשר חי, אם אני צולט, אני מוציא נוזלים, אני מבשל אותו, אני מכניס, אבל זה אותו בשר. אז דבר מבושל ודבר צלוי דומה. מבחינת החפץ, כי לא היה כאן שינוי, אין כאן פנים חדשות. אבל דבר רפואי, הוא השתנה. הוא היה עיסה, ועכשיו הוא הפך להיות לחן.
זה בתהליך
דווקא,
לא בחפץ.
אוקיי, okay. אני רוצה בחפץ. מבחינת התהליך, אני שואל מה אני מפעיל. אני מפעיל חום בשלושתם. זה רווח אחד, ייתכן שזה רווח אחד. רווח שני וגדול יותר, בהבנה הזאת רבי אותם, זה שאלת המאירי ושאלת הראשונים, לפי רבי נתן, שאתה דורש התייחסות לפעולת בישול, הבנה ראשונה, התייחסות לפעולת אפילה, לפי הבנה ראשונה. אז למה עירוב תבשילין אינו צריך לכלול גם הדלקת נר לפני שבת, לפני יום? הרי לפי רבי נתן, צריכים להתייחס לכל פעולה. אז מה עם הפעולות שאני רוצה לעשות אותן בשבת? ביום טוב לקראת שבת, בישול, תביא את התשיעה, מהרגל. אפייה, תביא פת, מהרגל. רוצה להדליק נר, תביא נר מהרגל. כי לפי הבנה התחנה, צריכים גם להתמיד, אבל זה בית שמיים, זה רק הכנה. זאת השאלה שכל הראשונים מעלים, בעיקר המאיר מעלה על עצמו. אם אני מייסה את שיטת רבינו תם על התייחסות ספציפית לכל פעולה, ואני מתחיל את הפעולה הזאת לפני יום טוב, אז אני חייב פעד, אני חייב תבשיל, אז למה לא להצריך נר? להדליק נר לפני יום טוב. אז אני ממשיך את הדלקת אותו נר. אז כאן יש התייחסות רבה לכך. אני חושב שנגיד לדף חפבט, מתייחס לכך, אבל רק כדי שתראו עד כמה זה בעיותי, הסתכלו פה במקורות, בטח לא ראיתם, בנו של הרמב"ן, אין לנו הרבה רמב"ן או ביצה, אז הבנו של הרמב"ן, חידושי בנו של הרמב"ן, משמש את הפונקציה הזאת של הרמב"ן. בדף שני, עמוד ראשון, חפבט, ואפשר שהעברה היא מתרת להדלקה. מבשל את השיל בעברה שהוא מותרת להדליק. תראו, אני רבן אין החינם. בישלת עירוב תבשילין בחמישים, ערב ים טוב, כנראה שאם בישלת, הדלקת נר. הבערת אש. כי אפשר לבשל בלי אש. אותו אש שהבערת כדי להכין את העירוב תבשילין בחמישי, תהווה עירוב תבשילין עבור הנר הדלוק שתדליק ביום שישי. הפעלת את התנור ביום חמישי כדי לעבוד את הלחם של עירוב תבשילין וכדי לבשל את הקוגל של עירוב תבשילין? אותו אש שהדלקת בחמישי נחשב התחלת תהליך הדלקת אש.
כמו שזה שונה
ולא... ככה טוען בנו של הרמב"ן. זאת אומרת, הוא אומר את זה מתאים, שהוא אומר את זה אפילו לפי בית הלל, לפי הרמב"ן. זאת אומרת, יש בעיה פה, רבותיי. יש בעיה לפי בית שמאי, ויש בעיה גם לפי בית הלל, לפי רבנו תם. ככל שאני מגוון עירוב תבשילין, והצורך לגוון בגלל שאני חייב להתייחס לכל פעולה בנפרד, אז עולה השאלה, מה לגבי הדלקת נרות? זאת שאלה גם נגד בית שמאי, דרך אגב, וגם נגד בית הלל, לפי ההבנה הראשונה ברבנו תם, כי לפי ההבנה הראשונה ברבנו תם, בית הלל דומה לבית שמאי, אני חייב להתייחס לכל פעולה. וצריכים לחפש תירוץ. לפי ההבנה השנייה ברבנו תם, התקנה לא היה האיסור, וכאן כמובן אנחנו ממלאים את החור. אמרתי לך, יש חור. איך להבין עירוב תבשילין? מה נאסר? מדרבנן, מה נאסר? מן התורה, הכל מותר. מה זה עירוב תבשילין X, Y, Z? חייב לשאול, מה נאסר? איך אני מגלה ואיך אני מנסח מה נאסר לפי אופי של עירוב תבשילין? אז אם האופי של עירוב תבשילין זה תהליכים, אז מה נאסר? פעולות. אם האופי של עירוב תבשילין זה עירוב האוכל, מה נאסר? לא פעולות, אלא הכנת אוכל. רק הכנת אוכל נאסר. כל התקנה התייחסה לאוכל, לא לפעולות. אז אני לא חייב להתיר נר. כל האיסור מלכתחילה היה, אל תכין אוכל לימטב, לשבת. איך תכין? תכין לימטב, כי הכל זה נחשב את האוכל. האיסור מלכתחילה הייתה בקשר לאוכל, לא בקשר לפעולות. אם ההתר הוא התרת פעולות, אז האיסור הוא איסורי פעולות. אם ההתר הוא ערבוב האוכל, אז האיסור הוא הכנת האוכל, ולא דברים מעבר להכנת האוכל. אז אין איסור להדליק נר משבת לימטב, כי מן התורה מותר לעשות את הכל, ואם גם זה לשבת. מה נאסר מדרבנן? לפי הבנה הזאת מה נאסר? פעולות. לפי הבנה הזאת מה נאסר? הכנת האוכל. מדרבנן, אסור לך להכין אוכל, יהיה טוב השבת, איך אתה מתיר אותו, אתה מרבב את האוכל, ואני לא חייב להתייחס לנר, נר לא נעשה.
שבספר הישר כן שואל לנר.
כן.
אתה לא אומר שאתה
תלמיד. לא, כן, כן. כן, תשובה לא אומר לך. מה התשובה? שכחתי מה התשובה שלו. כן. איפה שואל לנר? כן, חשייכם מערבין לדלוקי שרדה. נכון, נכון, נכון. אז זה רווח שני. רווח שלישי ברבינו תם, כמה זמן נשאר לנו? אוקיי. נתחיל עם הבעיה, אם רצה שם פעם הבאה, כי לא, יותר מתייחס על הבעיה. רווח שלישי, בהבנה שנייה ברבינו תם, מה הווה מן השפעת ישמש במקום תבשיל. תבשיל לא משמש במקום פת, שיטת רבינו תם, אתה חייב להביא פת, אבל יש הווה מן של המים שפת כן ישמש במקום תבשיל. אתה יכול כבר לנחש, שרבינו תם יפריד בין הפעולות, אז אין כל כך מקום להגיד שפת יותר טעם מתבשיל. אם הוא יתייחס לחפצים, אז ייתכן שכהווה מן התבשיל לא משמש במקום פת, דבר מבושל לא מכסה דבר רפואי, אבל דבר רפואי אולי כן יכסה דבר מבושל, דבר שהבעל אמור מלא כהווה מן, אבל מי שהבין הבין, אנחנו נתחיל את זה מאיזשהו פעם הבאה. אז יש הבנה שנייה ברבינו תם. מה דחף את רבינו תם לצריך פת? כי אני מתייחס לפעולות ואני חייב להתיר פעולת בישול ולהתיר פעולת אפייה, כמו שמאי. בוא נניח כרגע שזאת הבנת בית שמאי. לא, אני לא מתייחס לפעולות, אני מתייחס לאוכל, אבל יש קטגוריות שונות של אוכל, כמו שבאיסורי עקום יש קטגוריות שונות של פת עקום, בישול עקום. למה רבינו תם דורש הבאת פת? כדי להביא פת או כדי לאפות? במילים אחרות. מה התועלת של פת? יש לי עכשיו פת או שעכשיו אני אפיתי? מה התוספת הזאת של פת? פעולה נוספת או חפץ נוסף? שאלה בעצם משקפת מה האופי של עירוב תבשילין? פעולות או חפצים? ואז אנחנו מגיעים לשאלה מה סובר הרי. לפי המודל שני ברבינו תם, מה סובר הרי? למה הרי הספיק בתבשיל ולא בפת? אז שוב פעם, אפשר לומר כמו פני יהושע, כמו עוז אהרנו, תשלמית המשפט, למה מספיק תשלול אחד? כי הכל זה הכר וסימן, הוא חולק עקרוני. או, שריסה ואני מסכים איתך, הבנת עירוב תפשיבי נכון, אבל אתה לא מערב אוכל. אם אתה מערב אוכל, מערבב אוכל, אתה צודק, אתה חייב לערבב את הקטגוריה של פישולים, את הקטגוריה של מאפיות. אתה לא מבשל, אתה לא מערבב אוכל, מה אתה כן מערבב?
סעודה.
אני יוצר סעודה. וברגע שיצרתי ציר של סעודה, כל הסעודות הופכות להיות אותה סעודה, ובסעודה הכל כלול, ואולי תסתכלו על החברה. אולי תבשיל עדיף מפת, כי קשה לשלב פת עם פת, אבל יותר קל לשלב תבשיל עם פת. את מי אני מצדדת עכשיו? הבאי. אם אני מביא לחם של שבת, הוא לא ישתלב עם הלחם של יום טוב, כי לחם הוא מסלול עצמי. אם אני מביא תבשיל של שבת, התבשיל של שבת ישתלב עם הלחם של יום טוב, כי הוא לא יהווה, סעודה נפרדת, דווקא חולשת התבשיל היא לתועלת כאן, אני רוצה לשלב אותם. אני לא רוצה לעשות מסלול אחר, אני לא רוצה, סך הכל, לפי רבינו תם, יש מסלוליות. אני חייב לבנות על מסלול הפת ועל מסלול התבשיל. למה יש מסלוליות לפי רבינו תם? או שאני מתייחס לפעולות והפעולות שונות, או שאני מתייחס לחפצים וחפצים שונים. ובינתיים אני לא רוצה מסלוליות, אני לא רוצה לייצר מסלול של דברים אפויים ומסלול של דברים מבושלים. אני רוצה להכין אותם לסעודה אחת. אולי עדיף לא להביא לכם. טוען הבעיה לפי הרי. צריך להבין מה טוען הבעיה לפי רבינתיו. מה הבעיה בכלל? אבל ברור שהבעיה הרבה יותר נוטה לשיטת הרי משיטת רבינתיו. אז בואו נסכם מה שראינו היום, עכשיו מרצה שהם נמשיך ברבינו תם, מסליחה באבייה, ומרצה שהם גם נמשיך בשיעורים. אז עכשיו יש לנו דאטה. שבוע ראשון לא היה לנו דאטה, היה לנו דרשות. ניסינו לחשוב מה אומרים לנו דרשות. עכשיו מתחילים עם דאטה. שיטות, ראיות, קושיות, גמרות. עם הדאטה אלו אפשר לחדי את הנוסחות שלנו, את המודלים שלנו. כן, אנחנו מופתעים לפגוש שיטת רבינו תם. הבנה פשוטה, אין צריך להביא פת, משנה, תוספתא, ברייתא, רבינו תם מחדש לנו בעצם, עכשיו אפשר לסכם, גם מכוח שיטת רב אליעזר וגם מכוח הגמרא בעבודה זרה. בעצם רבינו תם מגייס את שניהם. ובעצם אפשר לשאול, מודל ראשון יותר מבוסס רב אליעזר, תהליכים. מסלול שני יותר מבוסס על הגמרא בעבודה זרה, לא תהליכים ולא חפצים. אז קשה מאוד לדעת מה היווה הבסיס האמיתית לפי רבינו תם. שיטת רב אליעזר או הגמרא בעבודה זרה. רבינו תם בספר ישן מכניס את שניהם. מה סובר רבינו תם? למה אדם חייב להביא פת? אז אמרנו, הנה המושג הזה של גיוון קיים בבית שמאי, קיים בחנניה. ואפשר להניח, לא שחייבים להגיד את זה, אבל אפשר להניח שלפי בית שמאי, כל התוקף של עירוב תבשילים זה להתחיל תהליכים ולסיים אותם בערב שבת יום טוב. אני חייב להתחיל בישור, אני חייב להתחיל אפייה, אני חייב להתחיל צריה אפילו, אני חייב להתחיל הטמנה. כל תהליך שאני עומד לעשות בערב שבת יום טוב, אני חייב להתחיל לפני יום טוב. ואז יש לשאול נגד שמה, איך מותר לו לקנר, דבר ששמה מתקשה בו, או יתקשה בו. הבנה ראשונה ברבינתם, גם בית הלל סובר ככה, עם עדכון קטן. גם בית הלל מחייב אותנו לקחס לכל תהליך, פשוט אין צורך של שני תבשילים. גם פת, גם תבשיל, אין צורך בשני תבשילים, כי בית הלל לא מחלקים בין צליה לבין פישות. ככה יש לבין שיטת רבינו תם מודל ראשון. מה סובר הרי? אחד משני דברים. או שהוא חולק לגמרי על עירוב תבשילים, אני לא מתיר תהליכים, אני רק שם איזה הכר. או שאני מסכים, אני כן מתיר תהליכים, אבל אפייה ובישול לא כל כך שונים. סתכל בשיטת רביה, שגם רבי יוסי, אומר שאין לצאת ידי מצה במצה ממושל, זה לא בגלל שבישור כל כך מפתיע פייה, אם אותו דבר, אין לאכול מצה ממושל, אין לך טעם מצה. ונוסחת הגמרא בברכות דף ל"ח, לפי שיטת רביה, שאין בישול אחר בישול, וגם אין בישול אחר אפייה, לפי רביה. הרמ"א מביא את רביה. זאת אומרת, מודל אחד לפי רבינו תם, רבינו תם מתבסס על התרת תהליכים, הוא גם מחלק בין אפייה לבין בישול, הרי חולק, למה הוא חולק? אתה לא צודק מבחינת הבנתך בעירוב תבשילין, או שאני מסכים איתך, אבל אפייה דומה לבישול. זאת הבנה אחת של... הבנה השנייה שהבן אדם, עירוב תבשילין לא בא להתיר תהליכים, לא צודק, אולי לפי בית שמאי, אולי לפי בלי עזר. הוא בא לשלב אוכל של שבת, אוכל של יום טוב, אותו דבר, מי שבשעה 5:30 מבשל קוגל לשבת, זה יום טוב כי זה הכל אותו אוכל, זה הכל אותה חבילה. ברבן אתם תורי נכון, אבל יש קטגוריה של דבר אפוי וקטגוריה של דבר מבישול. אתה חייב לשלב את כל הדברים אפויים של שבת וילדה, ולשלב גם דברים מבושלים של שבת וילדה. ואתה חייב להביא פאק ולשלב את כל הלוגיות ורוגלח ולאפו בשבת של ילדה. ואתה גם חייב להביא קוגל ותשולה כדי לשלב את כל המבושלים של הבישולים של שבת וילדה. מה טוען הרי? שוב פעם, אני לא מסכים איתך, זה סתם הכר, פני יהושע, אבל זה אורב, מספיק אחד. או שהוא טוען את הצדק, אבל לשלב, זה לא צריכים לשלב כל כך, דווקא יותר טוב לא להביא פעם. כדי לשלב את הכל ביחד, להביא תבשיל, ואז התבשיל של שבת והאוכל של ינטף ישתלבו בסדרה אחת גדולה, וכל מה שתכין, גם אם זה לשבת, תחשב אחרה, בצרח ינטף נתרבה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתחילים לחדד את המושגים האלו לפי האינפורמציה החדשה שתבוא. אז אם את השם ביום רביעי נעסוק בשיטת אביי, שתי הבנות באביי, ונעסוק בשיעור עירוב תבשילין. כמה צריך כזית בהתחלה, כזית בסוף, כזית לכל אחד ואחד, אז ננסה לחדד את כל זה לאור השאלה של שיעור וסוג אוכל, ואם את השם בסוף השבוע, נעבור לשאלת זכייה בעירוב תבשילין. מי צריך לזכור בעירוב תבשילין? אני זוכר עבורך, אני צריך את דעתך, אז נעביר את הדיון לשאלת בעלות על עירוב תבשילין. אבל שוב פעם, הכל מסביב לאותן שאלות. איך להבין על עירוב תבשילין? וכמובן, יש לא לשכוח את הריטווה עירוב ימים, שזה יהיה קשה לנו להוכיח שזה עירוב ימים, אבל אולי ננסה למצוא את זה משנה. אוקיי, שכוח, סיימנו. עכשיו מתחילים ללמוד. זה לא מה אני רואה בדיוק. כן.